ברכות דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, דף י"א עמוד ב, 16 שורות מלמטה, במילים תנן התם. החוויה הנפלאה הזאת שהיה למשמרת של הכהנים שבאה לעבוד, הייתה חוויה נדירה מאוד. בית מקדש, כל שבוע היו מגיעים משמרת חדשה של כהנים לעבוד. ובכל יום במשך השבוע גם כן עבדו בית אב אחר. זאת אומרת שכהנים שהיה להם את הזכות פעם או פעמיים בשנה לבוא ולעבוד בבית המקדש, לעשות קורבן תמיד, היו מלאים בהתרגשות ומאוד רצו להיות שותפים בעבודה של הקורבן תמיד, שהם מקריבים אותו כל בוקר וכל ערב. כל כך הרבה כהנים רצו לעשות את העבודה הזאת, שהיו צריכים לעשות גורל בין הכהנים, מי מביניהם יזכה בכל אחד ואחד מהעבודות של הקורבן תמיד. ההתרגשות הזאת הגיעה לסיעה מתי שהגיעו לשחוט את הקורבן, זרקו את הדם לגבי המזבח, לקחו את האיברים, כל כהן זכה בחלק מהאיברים לעלות, העלו על גבי הדרך שמובילה למזבח, על גבי הכבש, הניחו את האיברים על גבי הכבש, ואז הממונה אומר להם, רבותיי הכהנים, תניחו כאן את כל האיברים, בואו נרד מהכבש, אנחנו הולכים ללשכת הגזית. מה קרה? צריך ללכת להתפלל. בדיוק עכשיו להתפלל, קודם בוא נניח כבר את האיברים על גבי האש של המערכה, נרד למטה ואז נתפלל. לא. אומר המפרש על מסכת תמיד, היו צריכים לפני שמקטירים את האיברים על גבי המזבח ללכת להתפלל. למה? כדי שהקדוש ברוך הוא יקבל ברצון את הקורבן שאנחנו מעלים לפניו. עוד מעט הולכים גם להקטיר את הקטורת על גבי המזבח הזהב שבהיכל, להתפלל גם על הקטורת שהקדוש ברוך הוא יקבל אותה ברצון. אז הלכו ללשכת הגזית להתפלל. למה דווקא בלשכת הגזית? כותב בספר תפארת ישראל על המשניות, שם במסכת תמיד, הוא אומר, בלשכת הגזית היו יושבים תלמידי חכמים מופלגים, חברי הסנהדרין, ועוסקים בתורה שעות על גבי שעות בעמל ויגיעה רבה. הקירות של הלשכה הזאת ספגו כל כך הרבה תורה. סגולה מיוחדת לבוא ולהתפלל במקום כזה, שם התפילות מתקבלות יותר. אנחנו כבר ראינו את זה, האמת, בדף ח' עמוד א', למטה, הגמרא כותבת שאיפה שהאדם עוסק בתורה, שם באמת יש סגולה מיוחדת להתפלל. כשנכנסו לתוך לשכת הגזית, כאן מדובר מה שהמשנה שלנו, מה שהגמרא מביאה את המשנה, אמר להם הממונה. הממונה, רש"י מביא ממסכת יומא, זה סגן כהן גדול. אומר לכהנים שנמצאים שם, ברכו ברכה אחת. הרי לפני שקוראים קריאת שמע בבוקר, מברכים שתי ברכות, יוצר אור ואהבה רבה, תברכו אחת מהברכות האלה, תכף נראה איזה מביניהם. והם ברכו, וקראו עשרת הדיברות, ועשרת הדיברות מרומזים כל תרי"ג המצוות שבתורה, ואחר כך הם אמרו פרשת שמע ישראל ואהבת, והיה עם שמוע, ויומר הפרשה של ציצית, וברכו את העם שלוש ברכות. אז רש"י מפרש מה זה את העם ביחד עם העם. ברכו שלוש ברכות ביחד עם עם ישראל. הרשב"א מקשה איך יכול להיות. הרי כשהכהנים נכנסו שם ללשכת הגזית, עוד היה לפני הזמן שאפשר בכלל לקרוא קריאת שמע. זה היה בכלל לפני הזמן שאפשר להתפלל. אז איך העם התפללו איתם ביחד, ברכו איתם ביחד? אז הרשב"א מסביר מה הכוונה שהם ברכו את העם, הכוונה שהם ברכו באמת את העם, ברכו את עם ישראל. והם ברכו שלוש ברכות. ברכה ראשונה זה הברכה של אמת ויציב, שזאת הברכה שמברכים אחרי שלוש הפרשיות של קריאת שמע. ברכה שנייה זה ועבודה, רש"י מפרש מה זה הברכה של עבודה. רצה השם אלוקנו, עבודת עמך ישראל, ואישי ישראל ותפילתם תקבל ברצון. ברוך המקבל עבודת עמו ישראל ברצון, או שהיו מסיימים שאותך לבדך ביראה נעבוד. זה היה ברכה נוספת שהם היו מברכים. ברכה שלישית שהם היו מברכים הוא ברכת כהנים. לא היו נושאים כפיים בברכת כהנים, זה היה מאוחר יותר. אבל הם היו אומרים את הפסוקים של ברכת הכהנים. ובשבת, שבת זה הזמן שהיו חילופי משמרות. מה פירוש? עד שבת. זאת אומרת, עד הקורבן תמיד ומוסף של שבת בבוקר עבדו המשמר של שבוע שעבר, ומי תמיד של בין הארבעים והבזיחים של השולחן, היו מקריבים כבר המשמר הנכנס. אז היו מוסיפים בשבת ברכה אחת למשמר היוצא. היו מברכים ברכה למשמר היוצא. בכל אופן, הגמרא בהמשך תדבר על זה. ולפני שאנחנו נדבר על הברכה למשמר היוצא, עכשיו הגמרא דנה בכל חלקי המשנה. קודם כל, דיברנו על זה שהם ברכו ברכה אחת מתוך ברכות קריאת שמע. יש את יוצר אור ויש את אהבה רבה. איזה ברכה הם ברכו, שואלת הגמרא? מהי ברכה אחת? המביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, כי הד רבי אבא ורבי יוסי בר אבא, איקלעו להוואטרה. הם הגיעו לאיזשהו מקום, ובאו מניו, בני המקום ראו, הגיעו רבנים כאלה חשובים, שאלו אותם שאלה. מה הם שאלו אותם? מהי ברכה אחת? איזה ברכה ברכו הכהנים? האם זה יוצר אור או שזה אהבה רבה? לא הווה בידיו. רבי אבא ורבי יוסי בר אבא לא ידעו תשובה. אפילו אדם שהוא תלמיד חכם גדול, יכול להיות לפעמים שואלים אותו שאלה, אבל השאלה הזאת הוא לא יודע תשובה. יש תשובה, אבל הוא כרגע לא יודע את התשובה הזאת. מה עושה אחד שרב שלא יודע תשובה לשאלה ששאלו אותו? הולך לשאול רב אחר, והרב האחר אולי ידע. זה מה שהם עשו. והתו שאלו לרב מתנה. שאלו את רב מתנה, אתה אולי יודע איזה ברכה ברכו? לא אהבה בידי, גם הוא לא יודע. מה עושים? התו שאלו הוא לרב יהודה. הלכו לשאול את רב יהודה, תלמיד של רב שמואל, ראשוני האמוראים. אמר להו, ודאי שאני יודע, האחי אמר מורי ורבי שמואל. הוא אמר איזה ברכה הזאת? אהבה רבה. בסדר? זה דעה אחת. ואמר רבי זריקה, אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון בן לקיש, לא אהבה רבה, אלא יוצר אור. אומרת הגמרא, זה לא באמת שרב זריקה בשם ריש לקיש אמר שזה יוצר אור, לא. תכף הגמרא באמת תחזור בה שאין כזה דעה. למה? לא חייב להיות שיש כזאת דעה. למה? אומרת הגמרא, כי אתה רבי יצחק בר יוסף, הוא הגיע מארץ ישראל, בא לבקר בבבל, והוא אמר, הד רבי זריקה, לאו בפירוש יתמר. מה שאמרנו שרבי זריקה, בשם רבי יסי, בשם רבי שמעון בן לקיש, אומר שהברכה האחת זה יוצר אור, הוא לא אמר את זה בפורש, רק הבינו את זה ממאמר אחר שהוא אמר. אלא מכלל היתמר, זה הובן מכלל דבריו שהוא אמר במקום אחר. דאמר רבי זריקה, אמר רבי ימי, אמר רבי שמעון בן לקיש. כשהוא למד את המשנה הזאת, אמר רבי שמעון בן לקיש את החידוש הזה. זאת אומרת, מזה שאנחנו למדים שהכהנים, כשהם היו בלשכת הגזית והתפללו, הם ברכו רק ברכה אחת, אני מבין מזה שברכות של קריאת שמע אין מעקבות זו את זו. אני הייתי חושב שכשחכמים תקנו שתי ברכות, זה סדרה של שתי ברכות שחייבים לברך את שתיהם. בירכת אחת מהם, לא עשית כלום. ככה הייתי יכול לחשוב. אבל מזה שהם ברכו רק ברכה אחת, סימן שהברכות לא מעקבות. בירכת ברכה אחת, אשריך וטוב חלקך, לפחות את זה עשית. מדייק את הגמרא, זה יהיה מובן ימרת בשלמה, אם תאמר שיוצר אור אבו אמרי. הרי עוד לא הגיע הבוקר, והרי היה בלילה. אדם שקורא קריאת שמע ביחד עם אנשי משמר לא יצא ידי חובתו. זה עדיין לפני נצח חמה. אז אם הם ברכו רק יוצר אור, מה אור? עדיין חושך? לא, אני רוצה לברך רק יוצר אור. אז מובן. אם אתה אומר שברכו יוצר אור אבו אמרי, היינו דברכות אין מעקבות זו את זו. נכון, יוצר אור כרגע זה לא מדויק מה שכרגע המצב, כי כרגע זה לא אור. אני בחרתי לברך יוצר אור. מה עם אהבה רבה? לא רוצה לברך, אנחנו לא צריכים לברך אהבה רבה. ברכות אין מעקבות זו את זו. אני מברך יוצר אור. אז מובן, דברכות אין מעקבות זו את זו. ברכות, היינו דברכות אין מעקבות זו את זו. מפה אני לומד שברכות באמת לא מעקבות. אני הייתי יכול לברך גם אהבה רבה. בכל זאת מלמדת אותי המשנה שהכהנים לא ברכו אהבה רבה, ברכו רק יוצר אור. זה היה תקנה בבית מקדש. זה לא שכל אחד יכול להחליט, אני בחרתי היום לברך רק יוצר אור, חס ושלום. אבל בזמן הבית מקדש היו סיבות, אנחנו לא יודעים את כל הסודות הקדושים ואת כל הדברים הנפלאים שהם כן ידעו, ואז במקרה של בית מקדש היה מספיק לברך את הברכה הזאת. מובן, תשמע, יש לי פה שתי ברכות, ברכתי אחד ואני לא מברך את השני, למרות שאני יכול לברך את השני, סימן שברכות לא מעקבות זו את זו. כי הרי דלא כאמרי אהבה רבה, ובכל זאת הם יכלו לברך יוצר אור, סימן שאהבה רבה לא מעקבת יוצר אור. ברכתי יוצר אור, זה גם כן טוב, אפשר לצאת בזה ידי חובה גם אם לא ברכתי אהבה רבה. אלא, אי אמרת אהבה רבה אבו אמרי, אם תגיד שהברכה אחת שהם ברכו זה אהבה רבה, אז זה לא אומר שהברכות לא מעכבות זו את זו. יכול להיות שזה שהם ברכו עכשיו בינתיים רק אהבה רבה, כי עדיין אתה לא יכול להגיד יוצר אור, כי עדיין אין אור בחוץ. אז מחכים שיהיה אור, ואז יברכו יוצר אור. ואם כן, מהי ברכות אין מעכבות זו את זו? מה אומר יש לקיש? תשמע, אני מהמשנה הזאת לומד, שאתה יכול לברך ברכה אחת למרות שאתה מדלג על השנייה. לא מדלג על השנייה, תחכה. יהיה אור, אני אברך גם יוצר אור. דילמה, היי דלא אמרי, יוצר אור, משום דלומת הזמן יוצר אור. עדיין לא הגיע הזמן שראוי לומר יוצר אור, כי הרי הכהנים בירכו לפני זמן קריאת שמע. וכמעט הזמן יוצר אור, אבו אמרי, כשיגיע הזמן שאפשר לומר יוצר אור, הם כן ישלימו ויאמרו ברכה של יוצר אור. שואלת הגמרא, טוב, אז באמת אפשר ללמוד מתוך דבריו של ריש לקיש, שהברכה שהם בירכו זה יוצר אור. מזה שהוא אמר, מפה אני לומד מהמשנה הזאת, שברכות אין מעכבות זו את זו. בריחו ברכה אחת ודלגו על ברכה אחרת. כי אם בירכו את הברכה של אהבה רבה, מי אמר לך שהברכות לא מעכבות זו את זו? יכול להיות שצריך כן לברך את שתי הברכות, רק עוד לא הגיע הזמן של הברכה של יוצר אור, לכן בירכו בינתיים אהבה רבה. אלא חייב להיות שלפי ריש לקיש, הברכה היא יוצר אור. שואלת הגמרא, בסדר, אז באמת אפשר ללמוד מריש לקיש שהברכה היא יוצר אור. מה אתה בא להדגיש לי בזה שזה לא בפירוש הוא אמר את זה, אלא זה נאמר מתוך כלל דבריו. ואם מכלל המאי, ואם זה נאמר מתוך דברים אחרים שאמר רבי זריקה בשם ריש לקיש, מה השאלה? למה אתה צריך להדגיש את זה? סימן שיש לך איזושהי דחייה, ולכן אתה רוצה להגיד שזה לא ראיה מוחלטת. מתרצת הגמרא, דהי מכללה, אם אתה לומד את זה רק מכלל דבריו שרבי זריקה אמר בשם ריש לקיש במקום אחר, אפשר לדחות את זה, אפשר לומר, לעולם אהבה רבה אבו אמרי. באמת היום מברכים את הברכה של אהבה רבה. ובאמת כמעט הזמן יוצר אור אבו אמרי לי. למה אמרו עכשיו אהבה רבה? כי עדיין לא הגיע הזמן לומר יוצר אור, כי עדיין חושך. וכשיגיע הזמן שיהיה אור, יאמרו באמת גם יוצר אור. ומה, ברכות אין מעכבות זו את זו? הרי אנחנו אומרים עכשיו שהם כן היו מברכים שתי ברכות. אז מה אתה אומר שברכה אחת, למרות שברכה אחרת אתה לא מברך? לא, לא זה הכוונה שברכות בכלל לא מעכבות זו את זו. יכול להיות שהמשנה הזאת סוברת שברכות כן מעכבות זו את זו. צריך לברך גם אהבה רבה וגם יוצר אור, ואם אתה לא מברך את שניהם, אתה תברך אף אחת מהם. ומה שרב זריקה בשם ריש לקיש הדגיש, זה סדר ברכות לא מעכבות זו את זו. למרות שהסדר שחכמים קבעו זה קודם לברך יוצר אור, ורק אחר כך לברך אהבה רבה, כמו שאנחנו כתוב לנו בסידור. בכל זאת, אתה רואה שהכהנים בלשכת הגזית, כשהתפללו שהקורבן שלהם יעלה לרצון, מה הם התפללו קודם? אהבה רבה. למה? יוצר אור, עדיין אין אור. ורק אחר כך התפללו יוצר אור כשנהיה אור. אז אם כן, אין הוכחה שריש לקיש סובר שברכו את הברכה של יוצר אור. יכול להיות שבאמת ברכו את הברכה של אהבה רבה. וזה שהוא למד מפה שמע מן הברכות אין מעכבות זו את זו, הכוונה שהסדר של הברכות לא מעכבות זו את זו, כי אני מקדים פה בעצם את הברכה השנייה, את אהבה רבה, לפני יוצר אור, וזה בסדר, סימן שהסדר לא מעכב. עוד למדנו בסדר שעשו הכהנים כשנכנסו ללשכת הגזית, וקורין עשרת הדיברות, ופרשת שמע ישראל ואהבת, ואחר כך והיה עם שמוע, ויומר, ואת הברכה של אחרי קריאת שמע אמת ויציב, ועבודה, וברכת כהנים. אז זה דבר טוב להגיד את עשרת הדיברות. אתה רואה שהכהנים אמרו את זה. אז אמר רב יהודה, אמר שמואל, אף בגבולין ביקשו לקרות כן. רצו לתקן שבכל ארץ ישראל יאמרו עשרת הדיברות בתפילה. ולמה לא השאירו את התקנה הזאת? אלא שכבר ביטלום ואמרו לא לעשות ככה, אמרו חכמים. למה? מפני תרעומת המינים. כדי שהמינים, העובדי כוכבים, לא יספרו לעמי הארץ שלא יודעים ללמוד, יגידו להם, אתם ראיתם שבסידור כתוב את עשרת הדיברות? אתם יודעים למה אומרים עשרת הדיברות? בגלל שרק זה צריך לקיים. כל השאר לא כל כך חייבים חלילה לקיים. לכן לא כתבו את עשרת הדיברות, לא תקנו את זה בתפילה, כדי שאנשים לא יבואו להטעות אחרים בטעות הזאת. שלא יגידו לאחרים, תשמעו רק זה נאמר בסיני, כל השאר הדברים לא נאמרו בסיני. לכן תקנו שלא יאמרו את עשרת הדיברות, כדי שיבינו שכל התורה כולה ניתנה בסיני. תניא נמי אחי, באמת ככה הברייתא גם כן אומרת, רבי נתן אומר, בגבולין, מחוץ לבית המקדש, גם ביקשו לקרות כן את עשרת הדיברות, אלא שכבר ביטלום, מפני תרעומת המינים, רבא בר בר חנה גם כן סבר למקביעינו בסורה, הוא רצה בסורה לקבוע גם כן שכולם אמרו שם עשרת הדיברות, בסידור נוסח סורה, אבל אמר לרב חיסדא, אל תעשה את זה. כבר ביטלו מפני תרעומת אמינים. גם המאמר סבר למקבעינו בנהרדעא, הוא רצה שבנהרדעא ככה יתפללו ויאמרו עשרת הדיברות, אמר לי רב אשי, לא, כבר ביטלו מפני תרעומת אמינים, אל תקבע את התקנה הזאת. טוב, מה עוד היו הכהנים אומרים כשהיה מגיע שבת? ובשבת מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא. שואלת הגמרא, מהי ברכה אחת? איזה ברכה הוסיפו לכבוד המשמר שעכשיו יוצא, שסיים לעבוד את השבוע הזה בבית המקדש? אמר רבי חלבו, משמר היוצא אומר למשמר הנכנס, מי ששיכן את שמו בבית הזה בבית המקדש, מי שישרה פה את שכינתו בבית המקדש, הוא ישכין ביניכם אהבה ואחווה ושלום ורעות. במשנה למדנו, מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, אם יש ברכה ארוכה אסור לעשות אותה קצרה, וכן להפך. כאן הגמרא מביאה הלכה יפה מאוד בענייני ברכות. אדם שיש לו טעות, הוא התחיל לברך ברכה על מנת לסיים ברכה אחת, בסוף הוא הבין שלא, זה אני רוצה לסיים אחרת. הגמרא תדון בזה. אומרת הגמרא, אני רוצה להגיד לך הלכה פשוטה. פשיטה, איך הדקנקית קסה דחמרה בידי. אדם מחזיק ביד שלו כוס יין. וכסבר דשיחראו, הוא חשב שזה שיחר, בירה למשל, מה מברכים על בירה? שהכל נהיה בדברו. ופתח ומברך הדתא דשיחרא, לכן הוא התחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, והוא כרגע באמירה של המילים האלה, הוא סבור לסיים שהכל נהיה בדברו. בסוף, הוא הבין, לא, אחרי שהוא סיים להגיד מלך העולם, הוא הבין, רגע, יש לי פה יין, מה אני בא לברך שהכל נהיה בדברו? אז הוא חשב לעצמו, טוב, אני אחתום בורא פרי הגפן. וסיים בדחמרה, הוא סיים בברכה של יין, בורא פרי הגפן. היצא ידי חובה? בוודאי שיצא. למה? גם הוא היה מברך שהכל נהיה בדברו, בדיעבד יצא. דהי נמי הממר שהכל נהיה בדברו יצא, דעתנן, המשנה אומרת בדף מם עמוד א', על כולם, כל סוג של אוכל בדיעבד, אם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה. אז פה אין שאלה, זה דבר פשוט. אלא, איך דקנקית קסה דשיחרא בידי, אדם מחזיק כוס של בירה, למשל, ביד, כוס של שיחר ביד. מה הברכה של כוס שיחר? שהכל נהיה בדברו. וכסבר דחמרא, הבן אדם בטעות סבר שמחזיק כוס של יין. פתח ובריך הדת הדחמרה, תחיל לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דת לסיים בורא פרי הגפן. טוב? והוא תפס, רגע, זה אבל לא יין. אחרי שהוא סיים מלך העולם, וסיים בדי שיחרה, סיים שהכל נהיה בדברו, כי הוא הבין שזה בסוף שיחר. מי? האם הוא יצא ידי חובה או לא? מה שתי הצדדים? צד אחד, בתר עיקר הברכה הזלינן, האם הולכים אחרי עיקר הברכה, שזה שם השם, ברוך אתה השם, וגם מלכות, אלוקנו מלך העולם, שזה עיקר הברכה, ואם אז הוא סבר בטעות, שזה יין, אפילו אם הוא בסוף סיים שהכל נהיה בדברו, הוא לא יצא ידי חובה, כי אם הוא מברך בורא פרי הגפן על שיחר, הוא לא יוצא. אז זה שהוא כיוון, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא כיוון באותו זמן לברך בורא פרי הגפן, ויש לו בעצם שיחר שמברכים על זה שהכל, אם הוא היה חותם באמת בורא פרי הגפן, לא יצא ידי חובה. אם אני הולך אחרי מה שהוא חשב, כשהוא בירך ואמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז הוא לא אמור לצאת ידי חובה. זה אם אני אומר שהולכים אחרי עיקר הברכה. או בתר חתימה זלינן, או שהולכים אחרי סיום הברכה, וסיום הברכה הוא עשה כמו שצריך, כי הוא תפס את עצמו שיש לו פה בעצם שיחר, אז הוא בירך את הברכה הנכונה, שהכל נהיה בדברו, ולפי זה אולי הוא יצא ידי חובה. הגמרא מנסה להעביר ראיה מברייתא. תשמע, בבוקר מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, ואז חותמים את הברכה, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. טוב, אדם עכשיו נמצא בתפילת שחרית, פתח בברכה של יוצר אור. התחיל כבר להגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בשביל מה יוצר אור, והוא סיים את הברכה במעריב ערבים. דיינו מה? במקום להגיד יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ורואה את הכל, הוא אומר אשר בדברו מעריב ערבים. מה הדין? לא יצא. למה? כי הולכים אחרי הסוף. אבל להפך, אם הוא פתח, בטעות הוא סבר שהוא צריך עכשיו בבוקר להגיד מעריב ערבים. פתח במעריב ערבים, התחיל להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, והוא התכוון להמשיך להגיד אשר בדברו מעריב ערבים, הוא התבלבל. אבל תפס את עצמו לפני שהוא התחיל להגיד אשר בדברו, והוא אמר מיד יוצר אור ובורא חושך כמו שצריך, אבל את השם והמלכות, את ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא כן אמר על דעת לסיים אשר בדברו מעריב ערבים, אבל הוא וסיים בסוף ביוצר אור יצא. אז עוד פעם אנחנו רואים שעיקר זה איך שהוא חתם, עיקר זה הסיום. עכשיו, אם ערבית בערב פתח במעריב ערבים, כשהוא התחיל את הברכה, הוא סבר כהוגן להגיד, ברוך אתה השם, הוא אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ובזמן שאומר את המילים האלה הוא חשב להמשיך אשר בדברו מעריב ערבים, אבל כשהוא הגיע להגיד אשר בדברו מעריב ערבים, הוא התבלבל והתחיל להגיד יוצר אור ובורא חושך. והוא באמת אמר את כל מי יוצר אור והלאה עד יוצר המאורות, כמו הברכה של שחרית. וסיים ביוצר אור, לא יצא. עוד פעם רואים שהולכים לפי החתימה. אבל אם הוא פתח ביוצר אור, כשהוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בלילה, הוא בטעות סבר לסיים ולהגיד יוצר אור ובורא חושך, אבל הוא תפס את עצמו והוא סיים במעריב ערבים, כן יצא ידי חובה. למה? כי הולכים אחרי החתימה והחתימה הייתה בסדר. כאן מוסיפה הברייתא המילים. כללו של דבר, תכף הגמרא תדייק מזה שכתוב את התוספת הזאת, שזה לכאורה מיותר, אז הגמרא תדייק מזה. בכל אופן, כללו של דבר, מה לומדים באופן כללי? הכל הולך אחר החיתום. אני מתייחס לאיכשהו בפועל חתם את הברכה. אם הוא חתם כמו שצריך, לדוגמה, אם בבוקר הוא התחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, והוא רצה להגיד אשר בדברו מעריב ערבים, אבל בפועל הוא חתם, יוצר אור וברא חושך, יצא ידי חובה. אבל בכל אופן, אם כן, אותו דבר גם נאמר אותו דבר גם לגבי. אדם שהיה לו כוס שיחר, פתח לברך בורא פרי הגפן ובסוף תפס את עצמו ואמר שהכל נהיה בדברו, יצא ידי חובה, כי החתימה הייתה בסדר. דוחה הגמרא לו, זה לא ראיה. שני הטעם, לגבי תפילה, ברכות קריאת שמע זה שונה. דכאמר, בברכות האלה, בחתימה, בחיתום, יש עוד פעם ברכה. ברוך אתה השם יוצר המאורות, ובערבית יש ברוך אתה השם מעריב ערבים. אז הוא בעצם אמר ברכה שלמה כמו שצריך של אותו זמן. זאת אומרת, אדם בבוקר התחיל להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על מנת לסיים אשר בדברו מעריב ערבים, והוא טעה, ובסוף הוא תפס את עצמו, אמר יוצר אור וברא חושך. גם אם נאמר שהחיתום הוא גם אם נאמר שלא הולכים אחרי החיתום וזה לא בסדר, אבל כשהוא מסיים הרי הוא אומר ברוך אתה השם יוצר המאורות, אז הוא אמר ברכה שלמה. לכן הוא יצא ידי חובה. אותו דבר בערב. התחיל להגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ואז הוא טעה, הוא סבר לומר יוצר אור ובורא חושך, והוא תפס את עצמו ואמר אשר בדברו מעריב ערבים. יכול להיות שעצם זה שהוא חתם כהוגן זה לא מספיק, הוא היה צריך להיות לא לצאת ידי חובה. אתה יודע למה הוא יוצא ידי חובה? כי הוא מסיים ברוך אתה השם המעריב ערבים, אז הוא עשה ברכה שלמה שמתאימה לתפילת ערבית, אולי בשביל זה הוא יצא ידי חובה. זה לא ראיה לאדם שמחזיק כוס שיחר ובשעת אמירת שם ומלכות הוא כיוון לברך את הברכה הלא נכונה בורא פרי הגפן, אולי שם הוא לא יוצא ידי חובה. אומרת הגמרא, רגע, זה נקרא ברכה? ברוך אתה השם יוצר המאורות? הרי הוא לא אומר אלוקינו מלך העולם. אתה יודע מה? אניחא לרב, זה באמת תהיה תשובה טובה לפי דעתו של רב דאמר, מספיק שם. אמרת ברוך אתה השם, בירכת. אפילו אם לא אמרת אלוקינו מלך העולם. דאמר, כל ברכה שאין בהזכרת השם אינה ברכה. זאת אומרת, אם אתה לא אומר מלך העולם, זה בסדר. אבל אם לא אמרת ברוך אתה השם, לא יצא ידי חובה. כי שם השם זה עיקר הברכה. אז מובן, כי באמת עיקר הברכה זה ברוך אתה השם יוצר המאורות, וזה הוא כן אמר כמו שצריך. אז נכון שאת כל הברכה הוא אמר, נכון שבזמן שאמר שם ומלכות בהתחלה, הוא כיוון לאשר בדברו מעריב ערבים, בסדר, אבל הוא כבר אמר ברכה שלמה בסוף, שהיא הייתה במקומה. אלא לרבי יוחנן דאמר, כל ברכה שאין בה גם מלכות, כל ברכה שלא אומרים מלך העולם, אינה ברכה. אז אם כן, פה כשאתה אומר רק ברוך אתה השם יוצר המאורות, זה לא מספיק, זה לא נקרא שבירכת. ובזמן שאמרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כיוונת הרי על מנת להגיד אשר בדברו מעריב ערבים. ואם אתה בכל אופן יוצא ידי חובה, מה אכפת לי שאמרת ברוך אתה השם יוצר המאורות? זה הרי לא נקרא ברכה, לא אמרת מלך העולם. אלא למה אתה יצאת ידי חובה? כי החתימה הייתה כמו שצריך, הסימן שהכל הולך אחר החיתום. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. ברכה של המעריב ערבים ויוצר המאורות, אלה הן ברכות שונות מאשר שאר הברכות האחרות, למשל שהכל נהיה בדברו ובורא פרי הגפן. למה? אלא, כיוון דאמר רבא בר אולה. למה אומרים בתפילת ערבית גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור? למה אומרים את זה? כדי להזכיר מידת יום בלילה או מידת לילה ביום. ביום אנחנו מזכירים את הלילה, יוצר אור ובורא חושך, אנחנו מזכירים את החושך, ובלילה אנחנו מזכירים את היום. גולל אור מפני חושך. אז אם כן, יוצא, כי כאמר ברכה ומלכות מעיקרה, התרווי הוא כאמר, גם כשהוא פתח בשחרית, ברוך אתה השם יוקד מלך העולם, והוא בטעות סבר להמשיך, הוא התכוון להמשיך, אשר בדברו מעריב ערבים, את עיקר הברכה הוא התכוון לברך. אשר בדברו מעריב ערבים זה עיקר הברכה שיכולה גם להתאים לבוקר, למה? כי הוא הרי מזכיר גם יום וגם לילה. הוא התכוון להגיד גולל אור מפני חושב וחושב פני אור, גם להזכיר יום וגם מזכיר מידת לילה. לכן הוא יוצא ידי חובה בעצם הזכרת שם ומלכות. יכול להיות שעיקר הברכה זה השם והמלכות, שם עיקר הכוונה, אבל שם במקרה של יוצר אור, אפילו אם מתכוון לסיים, אשר בדברו מעריב ערבים, את הסיום של הלילה, הוא התכוון לסיים את זה בבוקר, הוא יכול להיות שיוצא ידי חובה, הסיבה היא בגלל שהרעיון של הברכה הוא בירך. הרי הרעיון של הברכה של הבוקר והערב הוא אותו רעיון, בשני מזכירים מידת יום ומידת לילה. אבל לגבי ברכה של שהכל נהיה בדברו ובורא פרי הגפן, אדם שמחזיק שחר, והוא צריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו, ובזמן שהוא בירך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הוא התכוון לסיים בורא פרי הגפן, אולי פה הוא לא יצא ידי חובה, כי העיקר זה השם והמלכות, מה הוא חיוון בזמן של שם והמלכות. אז מביאה הגמרא ראיה אחרת. תשמע מהדיוק שנדייק בסיפה של הברייתא הזאת. איך הברייתא מסיימת? אחרי שכבר היה כל כך ברור לנו שהולכים לפי החתימה, ראינו את זה בכל הארבע דוגמאות, הברייתא מסיימת כללו של דבר. בוא תדע באופן כללי. הכל הולך אחר החיתום. איך שאתה חותם את הברכה זה העיקר. איך שאתה מסיים. מה זה בא לרבות? כללו של דבר להטוי אימי. לאו להטוי הדאמרן. איך זה לא בא לרבות על אדם שהחזיק כוס שחר, בא לברך בורא פרי הגפן בזמן שהוא בירך שם ומלכות, בסוף, כשהוא סיים להגיד מלך העולם, הוא נזכר שיש לו פה שחר, והוא סיים שהכל נהיה בדברו, ואתה רואה שמה הולכים אחרי החיתום, והוא יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, לא. להטויי נהמה ותמרי, זה בא לרבות חידוש יותר קטן. לחם ותמרים, ולא לגבי ברכה ראשונה, לגבי ברכה אחרונה. היחידמי, אילם הדאכל נהמה, אדם אכל לחם, וכסבר דתמרי אכל, היה בטוח שהוא אכל תמרים. עכשיו כשהוא בא לברך ברכה אחרונה, על לחם מברכים ברכת המזון, על תמרים מברכים ברכה מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ. הוא סבר שהוא אכל תמרים, הוא בא לברך על העץ ועל פרי העץ. ופתח, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, על דעת לומר על העץ ועל פרי העץ. והוא נזכר, כן, נדעת את התאמרי, והוא נזכר שהוא אכל לחם. וסיים בדנאמה. לכן הוא סיים ברכת המזון. אזן את העולם כולו. אז אם על זה אתה בא להגיד שהכל הולך אחר החיתום והוא יצא ידי חובה, אז אם כן, היינו בעיין. אז מה ההבדל בין המקרה הזה למקרה שעליו אנחנו מסתפקים, לאדם שמחזיק כוס שחר ובזמן של השם הוא כיוון על מנת לברר בורא פרי הגפן, ובסוף הוא חתם שהכל נהיה בדברו. הרי שניהם זה אותו דוגמה. הרי אם אתה אומר שפה יוצא ידי חובה כי הוא סיים אזן את העולם כולו בטובו כראוי, אז אם כן, גם לגבי השאלה שלנו, לגבי אדם שסיים שהכל נהיה בדברו, הוא גם יצא ידי חובה. מתרצת הגמרא, לא צריכי מקרה הפוך. כגון דאכל תמרי, הוא אכל תמרים, וכסבר נעמה אכל. בטעות הוא סבר שהוא אכל לחם. ופתח בדנהמה, והוא התחיל לברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מתכוון לברך, אזן את העולם כולו. וסיים בדתמרי, בסוף הוא תפס עצמו, אבל אכלתי רק תמרים, לכן הוא בירך על העץ ועל פרי העץ, יצא ידי חובה. למה? לא בגלל שהכל הולך אחר החיתום, אלא כי גם אם הוא היה מסיים ומברך את כל ברכת המזון על זה שהוא אכל תמרים, גם יצא. ואפילו בסיים בדנאמה יצא, מה איתה, מה? למה באמת הוא יצא ידי חובה? דתמרי נעים מיידן זין, גם תמרים נותנים תזונה לאדם, הם גם כן מזינים כמו לחם, ולכן הוא מועיל על זה ברכה של הזן, הזן את העולם כולו. אמר רבא ברכיננה סבא משמי דרב, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, צריך לברך ברכת אמת ויציב, הוא לא ברך את הברכה של אחרי קריאת שמה, והוא לא בירך את הברכה של אמת ואמונה בערבית, הברכה הראשונה שאחרי קריאת שמע של ערבית, לא יצא ידי חובת קריאת שמע כתיקונה. למה? שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה הקשר? מסביר רש"י. ברכת אמת ויציב זה חסדך. להגיד בבוקר חסדך. מה חסדך? חסד שעשה עם אבותינו היא, כל הברכה הזאת. שהוציאה ממצרים, ובקע להם את הים, והעבירם בתוך הים. זה להגיד בבוקר, אחרי קריאת שמע של שחרית, חסדך. אתה משבח את הקדוש ברוך הוא על החסדים שהוא עשה איתנו ביציאת מצרים. וברכת אמת ואמונה, זה ואמונתך בלילות. זה מדבר באף על העתידות שאנחנו מאמינים שיקרו, שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו לגואלנו מיד מלאכים ומיד עריצים, ולשום נפשנו בחיים ולהדריכנו על במות אויבינו. כל אלו הניסים התדירים תמיד. זה אמונתך בלילות. אדם צריך לברך את, גם את הברכה של להגיד בבוקר חסדך, וגם את הברכה של אמונתך בלילות, ברכת אמת ואמונה. ואמר רבא בר חנה סבא משמי דרב, המתפלל כשהוא קורע, הרי יש ארבע מקומות שקוראים בזמן של תחילת הברכה, יש תחילת ברכה וסוף ברכה, קוראים ארבע מקומות, בתחילת ברכת אבות ובסוף ברכת אבות, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, בתחילת הברכה ובסוף הברכה, וגם במודים אנחנו לך, קוראים בהתחלה ובסוף. אז כשהוא קורע, מתי הוא קורע? הוא קורע בברוך. ברוך, אז הוא מכופף את הרגליים. והוא משתחווה. וכשהוא זוקף, ומתרומם בחזרה, זוקף בשם. לפני שהוא אומר שם השם, ברוך אתה, ואז הוא מתרומם, ואז הוא אומר השם כשהוא כבר התרומם. אמר שמואל, מאיתמה דרב? מאיפה רב לוקח את זה שצריך לזקוף לפני שאומרים שם השם? דכתיב, השם? לפני שאדם אומר שם השם, זוקף צפופים, הוא צריך לזקוף את עצמו. שואלת הגמרא, כתוב הפוך, מיטיבי, הפסוק אומר, מפני שמי ניחת הוא, מפני שם השם, אדם צריך להכניע את עצמו. אז אם כן, דווקא להשתחוות גם כשאומרים שם השם. מתרצת הגמרא, אדרבה, מי כתיב בשמי ניחת הוא? בזמן שהוא אומר שם השם, הוא צריך להיות בהכנעה? לא, מפני שמי ניחת כתיב. זאת אומרת, מפני השם, לכן הבן אדם מכניע את עצמו, כי תכף הוא הולך להגיד שם השם, ובזמן שאומר שם השם, הוא זוקף כבר בחזרה, הוא כבר זקוף בחזרה. אמר לי שמואל לחיה בר רב. בר אוריאן, אתה בן תורה, תא. ואי מלאך מילתא מעל יתא דאמר אבוך. בוא אני אגיד לך דבר מעולה שאמר אביך. אחי אמר אבוך, ככה הוא אמר. כשהוא קורע, קורע בברוך. קריאה, כשאדם מכופף את עצמו בברכה, הוא מתחיל כשהוא אומר ברוך. וכשהוא זוקף, הוא זוקף בשם השם. מספר את הגמרא רב ששת, כי קרא, כשהוא היה קורע בתפילות של 18, קרא כחיזרה. הוא היה קורע בבת אחת כמו שמניחים מקל, בפעם אחת. כי כזקיף, כשהוא היה מתרומם בחזרה, הוא היה קודם כל זוקף את הראש, ואז את שער גופו לאט לאט, כחיביה, כמו נחש. להראות שהוא נהנה מההשתחוויה לפני הקדוש ברוך הוא, ולא מחפש מהר לסיים. ואמר רבא בר חנינא סבא משמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל בתפילת 18, הוא חותם את הברכה, הקל הקדוש בברכה של קדושה. ובברכה של השיב השופטינו הוא חותם מלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרת ימי תשובה. עשרה ימים, כן, עשרת ימי תשובה, זה כולל כמובן גם את ראש השנה ויום כיפור. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל אתה קדוש הוא חותם המלך הקדוש, ובהשיב השופטינו הוא חותם המלך המשפט. ורבי אלעזר אמר, אפילו אמר בעשרת ימי תשובה בברכת אתה קדוש, הוא סיים הקל הקדוש, בדיעבד הוא יצא ידי חובה, שנאמר, ויקבע השם צבקות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה. זאת אומרת, ומתי מתקיים הפסוק ויקבע השם צבקות במשפט, מתי הקדוש ברוך הוא עושה משפט ואז ויקבע השם צבקות? אלו עשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא שופט את העולם, ומה כתוב שם בפסוק? וכאמר הקל הקדוש, זאת אומרת שגם בזמן המשפט אפשר להגיד הקל הקדוש. מה היה ועלה, מה הלכה למעשה, אם אפשר להגיד הקל הקדוש, או שחייבים להגיד בעשרת ימי תשובה דווקא המלך הקדוש. אמר רב יוסף, הקל הקדוש הוא מלך אוהב צדקה ומשפט, לא צריך לשנות בעשרת ימי תשובה לפי דעתו. לעומת זאת רבא אמר, כן צריך לחתום בעשרת ימי תשובה המלך הקדוש והמלך המשפט, ומה ההלכה כמו רבא שבעשרת ימי תשובה כן אומרים המלך הקדוש והמלך המשפט. ואמר רבא ברכינן סבא משמי דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו, מתפלל עליו, ואינו מבקש, יכול להתפלל על חברו והוא לא מתפלל, נקרא חוטא. עד כדי כך שנאמר, שמואל אומר לעם ישראל, גם אנוכי חלילה לי מחתו להשם. מה, אתם חושבים שאני יחטא להשם חלילה, מחדו להתפלל בעדכם? בוודאי שנתפלל עליכם. זאת אומרת, ואם הוא לא היה מתפלל, זה נקרא שהוא חוטא להשם. סימן שבאדם יכול להתפלל על חברו והוא לא מתפלל, זה נקרא חטא. אמר רבא, זה מדובר באדם רגיל, אם תלמיד חכם הוא זה שצריך רחמים, צריך חברו שיחלה עליו, שיחלה עצמו עליו, די אם יתאבל ויצייר את עצמו מאוד חזק בשביל ההוא. שואלת הגמרא, מה איתה, מה, מאיפה המקור לזה שלתמיד חכם צריך יותר לעורר עליו רחמים? אילם המשום דכתיב, שאול המלך הוכיח את העבדים שלו, אני שם לב לאחרונה הוא אומר להם שיונתן בני קשר איזשהו קשר עם דוד המלך שלדעתי מורד במלכות שלי. ואין חולה מכם עליי, אף אחד לא מחלט, לא נהיה חולה בשביל שאול המלך, ואף אחד לא גולה את תוזני, אף אחד לא מספר לי. אתם משתפים פעולה איתו, אני רואה במרידה הזאת. כך מתכוון להגיד להם. אבל מה רואים מפה? ששאול המלך, אם הוא נמצא במצב שהוא צריך רחמים, אנשים צריכים לעשות, לעורר עליו הרבה רחמים ולחלות את עצמם בשבילו. אומרת הגמרא, זה לא ראיה, דיל המלך שני, הוא היה מלך, לכן היו צריכים אולי להיות חולים בעבורו בשביל לעורר עליו רחמים. אבל לא כל אדם תלמיד חכם. אלא אומרת הגמרא מהאחה, דוד המלך אומר שכשדואג ואחיתופל היו חולים, ואני בחלותם כשהם היו חולים, לבושי סק, כתוב שם, הנה הייתי בצום נפשי. אומר בחלותם, באמת הוא נהיה, הוא החלט עצמו בשביל להתפלל בעבורם. הדרגה גבוהה שהיה לו. ואמר רבא ברכינן סבא משמי דרב, כל העושה דבריו ורב ומתבייש בה, מתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו. שנאמר, למען תזכרי ובושת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך. מתביישים בזה שעשו דבר חטא, וכפרי לך לכל אשר עשית, נאום השם אלוקים. אומרת הגמרא, טוב, פה מדובר על ציבור, דין מה ציבור שאני, אולי כל הציבור מתביישים בחטא, אז אולי רק להם הוא מחפר. מי אמר שזה כל יחיד מחפרים למי שמתבייש על זה שהוא חטא? אלא מהכה. שאול המלך יצא, בא לצאת לאיזושהי מלחמה, הוא רוצה לדעת אם הוא ינצח או לא, והוא ניסה לשאול בורים ותומים, הוא ניסה לשאול בכל מיני צורות והוא לא קיבל תשובה, והוא הלך ועשה מעשה מאוד מאוד, לא, מאוד, מאוד על פי תורה זה אסור המעשה הזה, הוא הלך לשאול בבעלת אוב, מעלים את הנשמה של המת על ידי כל מיני צורות, כל מיני דרכים, זה אסור להתעסק עם זה. שאול המלך הלך ו הוריד את נשמתו של שמואל הנביא בבעלת אוב. יש כמובן הסברים מה בדיוק היה העניין שם. אז כתוב שם, ויאמר שמואל אל שאול, למה הרגזתני להעלות אותי? למה העלית אותי בבעלת אוב? ויאמר שאול, צר לי מאוד, אני באמת מצטער, ופלישתים נלחמים בי, יש פה מלחמה שהפלישתים נלחמים בו, והשם שר מעליי, הלך ממני ולא ענה לי עוד, גם ביד הנביאים וגם בחלומות. אף אחד לא צריך לקבל שום תשובה אחרת, לא היה לי ברירה, העליתי אותך בבעלה טוב, והקריאה לך להודיע אני מה אעשה. טוב, מה היה המשך? זה שתסתכלו שם בנביא. אבל בכל אופן, למה הוא לא אומר את הדבר הבסיסי, מה שמלך היה עושה כשהוא יוצא למלחמה? הוא היה שואל בורים ותומים, כמו שלמדנו בדף ג' עמוד ב'. היו דבר ראשון שואלים בורים ותומים, ואילו הורים ותומים לא כאמר, הוא לא אמר שהוא שאל בורים ותומים והם לא ענו לו. למה? הוא התבייש. מתבייש להגיד שהוא שאל בהורים ותומים והוא לא קיבל תשובה. משום דקת לילה נוב עיר הכהנים, הוא הרי הרג את נוב עיר הכהנים, כי הוא חשד בהם שמשתפים פעולה במרידה נגדו עם דוד המלך. לא ניכנס כרגע לכל הסיפור, אבל בכל אופן הוא הרג את כל נוב עיר הכהנים. והוא התבייש לומר שהוא שאל בהורים ותומים והוא לא קיבל תשובה, כי שמואל הנביא יגיד לו, אתה יודע למה לא קיבלת תשובה? הרצחת וגם ירשת? אתה הרגת את כל נוב עיר הכהנים, אתה רוצה לקבל תשובה בהורים ותומים שזה נמצא בחושן, ההורים ותומים נמצא בתוך החושן של הכהן גדול, איך אתה רוצה שהחול של הכהן גדול ממנו תקבל תשובה אם אתה הרגת את כל נוביר הכהנים? אז בגלל שהוא התבייש, נמחלו לו כל אבונותיו. מאיפה הראיה שנמחלו? ומניין דאכילו למין שמיה, שנאמר, הפסוק שם אומר, ומחר אתה ובניך אימי. ככה הפסוק שם אומר. ואמר רבי יוחנן, מה פירוש אתה ובניך אימי? הוא התכוון להגיד לו, אימי במחיצתי. זאת אומרת, אתה תזכה להיות בגן עדן. אתה תזכה להיות בגן עדן במחיצתו של שמואל הנביא. ורבנן אמרי מאח, המקור אחר מאיפה רואים שנמחל לשאול המלך על החטא של נוביר הכהנים, מזה שהוא התבייש, בזה שהוא הרג את נוביר הכהנים. הפסוק אומר, והוקענום להשם בגבעת שאול, בחיר השם. הגבעונים, אז ככה, זה היה שבסוף שנותיו של דוד המלך היה רעב קשה. והלך לשאול מעט השם, דוד המלך, למה הגיע הרעב הזה? אמרו לו, על שאול ועל הגבעונים. שלא נספד שאול כהלכה, ועל הגבעונים, שמה? בזמן שהיה נוביר הכהנים, אז הגבעונים היו שואבים מים, ונותנים לגבעונים, ונותנים לנוביר הכהנים מים, וככה הם היו מתפרנסים, היו חוטבים מצים, נותנים לבני נוביר הכהנים, וככה הם מתפרנסים הגבעונים. ברגע ששאול המלך הלך והרג את נוביר הכהנים, אז כבר הוא כיפח את הפרנסה של הגבעונים. אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא העניש את עם ישראל שהיה רעב. הלך דוד המלך לתקן את זה. הלך דוד המלך לתקן את זה, ושאל את הגבעונים מה אתם רוצים בשביל שיתכפר לנו על זה שכיפחנו לכם את הפרנסה. הם היו אכזרים גדולים, ובשביל זה הם גם לא באים בקהל. דרך אגב, אסור לבוא לגבעוני, לא יכול לבוא בקהל השם בגלל שהם אכזרים. הם אמרו, אנחנו רוצים שתביא לנו כמה מצאצאיו של שאול המלך, והוקענום להשם בגבעת שאול בחיר השם. אנחנו רוצים להוקיע אותם, להרוג אותם בגבעת שאול בחיר השם. עכשיו, זה לא מסתבר להגיד שאותם גבעונים ששנו את שאול המלך בגלל שהוא כיפח להם את הפרנסה, אומרים עליו בחיר השם. אלא מה פירוש בחיר השם? יצא בת קול ואמרה שהוא בחיר השם, כי נמחל לו כבר על האבון של נוביר הכהנים. למה? כי הוא התבייש בזה שהוא הרג אותם. אמר רבי אבאו בן זוטרתי, אמר רב יהודה בר זבידה, ביקשו חכמים לקבוע את הפרשה של בלק בקריאת שמה. כל הברכות שבירך שם בלעם והכל. ומפני מה לא כבר הוא? מפני תורך הציבור. פרשה מאוד ארוכה, כל פרשת בלק. שואלת הגמרא מה איתם? למה בכלל רצו לקבוע את זה בקריאת שמה, את הברכה הזאת, את הפסוקים האלה? אילמה משום דכתיב בה, כל מוציאה ממצרים ויש חיוב להזכיר יציאת מצרים? לימה פרשת ריבית, שאסור לאדם להלוות כסף לשני, ותמורה זה לבקש ממנו שיחזיר לו יותר ממה שהוא הלווה לו, ופרשת משקלות, שבזמנם היו עושים משקולת בשביל לשקול, נאמר, פירות, ירקות וכדומה, פיצוחים וכל זה, היו שמים כזה ממוזניים, צד אחד שמים את האוכל או את הפירות וכדומה, צד שני היו שמים משקולת, נאמר של קילו, שמים אותו בצד אחד של המוזניים, בצד השני של המוזניים שמים את האוכל, ואז כשזה היה מגיע שווה בשווה, ידעו שיש פה בדיוק קילו של האוכל הזה. אז כתוב שאדם צריך לשים מוזני צדק, שהאבן של האיפה, של המידה, תהיה מדויקת, שלא ישקר, שלא ישים, בוא נאמר, טיפה פחות מקילו באבן הזאת, ויאמר שזה נקרא קילו, ואז כשבצד השני בצלחת תהיה פחות מקילו, יגיד זה כבר קילו, הנה, אתה רואה זה ישר, כי האבן המשקולת שלו היא תהיה באמת חסרה. אז שם כתוב, שהקדוש ברוך הוא המוציא אתכם מארץ מצרים, הוא זה שמצווה אותנו לדייק במשקלות, להיות אנשים ישרים במסעינו ובמתנינו באמונה. אז אולי נגיד את הפרשה הזאת, גם שם כתוב יציאת מצרים, דכתיב בהן יציאת מצרים, אלא למה באמת רצו לקבוע דווקא פרשת בלק? אמר רבי יוסי בר אבין, משום דכתיב בה יקרא, כי כתוב שם את הפסוק הזה, קרא שכב קארי עם ישראל, וכלבי מי הקימנו? מה הפירוש? מסביר רשי. זה דומה לבשוכבך ובקומך של קריאת שמה, שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו, לשכב שלווים ושקטים, כארי וכלבי, כלביה. אז אם כן, זה הסיבה שרצו לקבוע את הפרשה של בלק בקריאת שמה. שואלת הגמרא, טוב, נו, אז תגיד את הפסוק הזה וזהו. ואלי, מה היא פסוקה ותו לא? מתרצת הגמרא, גמירי, יש לנו מסורת בידינו, כל פרשה דפסקה משה, כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן. אם משה רבינו חילק את הפרשה לשניים, אנחנו גם כן יכולים לקרוא רק את החלק הזה שהוא חילק, אבל כל פרשה דלא פסקה משה רבינו, לא פסקין, אנחנו לא יכולים לחלק אותה, צריך להגיד את כל הפרשה. ובגלל שזה פרשה ארוכה, לכן לא אמרו את פרשת בלק. שואלת הגמרא, פרשת ציצית, מפני מה קבוע בקריאת שמה פרשת ציצית? אז זה מובן ביום, קריאת שמה של שחרית, מזכירים שם ציצית, שזה מצווה שמקיימים אותה ביום. אבל למה בלילה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה בר חביבה, מפני שיש בה חמישה דברים. מצווה ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות ודעת מינים. לא ללכת אחרי המינים שהופכים את טעמי התורה לדרשות של שקר, ולהימנע מערעור עבירה, וגם להימנע מערעור עבודה זרה. שואלת הגמרא, כן יש כאלה גורסים שיש בה שישה דברים, כי בעצם יש פה שישה דברים. שואלת הגמרא, בישלמה הנתלת מפרשן. שלושה דברים כתובים מפורש בפסוק. עול מצוות, עשיתם את כל מצוותיי, דכתיב וראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. ציצית, דכתיב ועשו להם ציצית וגומר. יציאת מצרים גם כן כתוב, דכתיב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, גומר. אלא דעת מינים וערעור עבירה וערעור עבודה זרה, מנהל הנפל מוזכרים בפרשה של ויומר. מתרצת הגמרא דתניא, כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה אחרי לבבכם? זו מחשבת מינות. דהיינו, לא לחשוב, לא לדרוש ולהפוך את טעמי התורה לדרשות של שקר. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. אז רואים שבלב יכולים לחשוב אין אלוקים, זה נקרא מינות. ואחרי עיניכם, זו עירור עבירה. איך אנחנו רואים שעירור עבירה זה מרומז בעיניים? שנאמר, שמשון אמר לאביו על האישה הפלישתית שרוצה להתחתן איתה, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי ישרה בעיניי. אז רואים שהעניין של עירור עבירה זה בעיניים. אדם שרואה בעיניים מראות לא טובות, אז זה גורם שהוא שיכול חלילה לבוא לדבר עבירה. ומה הכוונה של מה שכתוב, אתם זונים? זה עירור עבודה זרה. איך אנחנו רואים שזה נקרא עבודה זרה, הלשון של זונים? וכן הוא אומר, ויזנו אחרי הבעלים. אז אם כן, זה הסיבה שבגלל שיש את כל ששת הדברים האלה בפרשת ויומר, קבעו את זה בקריאת שמה. עד כאן דף י' ב'.